שנים רבות, נעימות וטובות. ובכן, מתחילים פרקי אבות. פרקי אבות כתב אותו רבנו הקדוש, סידר אותו בתהילה. האמת שראיתי ששאלו מהמפרשים הראשונים עוד, מפני מה לא שם את זה בתחילת המסכתות של המשניות, אלא שרצה להתחיל ברכות לראש צדיק. אבל היה ראוי שאבות יהיה תחילה. כך היינו בגמרא, ידוע הגמרא בבא קמא, קוף למד, אמר רבה, איימן דבאה למהווה חסידה, לקיים מלד האבות. מה פירוש? יש למעלה, תדעו בגן עדן, מקום שיש שם צדיקים. צדיקים אלה שעושים את רצון השם, לפי הדת ולפי ההלכה, אתם עדים כסדרם. אבל יש עושה יותר ממה שחייב. זה יקרא חסידים. על הצדיקים ועל החסידים. חסיד עושה יותר ממה שחייב לעשות. למשל, מוסיף עוד בעבודת השם, ובא משקים לבית הכנסת עוד שעה קודם, מעריב שעה אחרי, וכן על זה הדרך. אז מי שרוצה להיות חסיד ולזכות שם, שם יש גן עדן מיוחד לאנשים שהם מתנהגים בחסידות. אז אם רוצה להיות חסיד, הגמרא הביאה כמה דברים. אחד מהם לקיים מלד ברכות, ואחד מהם לקיים מלד אבות. כלומר, מה שכתוב במסכת אבות ידקדק בהם. לכן תקנו לנו לקרוא בימים האלה, יש הרבה טעמים. עיין שם בשערי ציון, יש שם באורך וברוחם, הרבה טעמים למה דווקא בימים האלה, שאז הצרר מתחיל להתעורר, צריכים קום הבא להורגך, השכם להורגו. וכתב רבי אברהם אזולאי, שמעת מוישלה? אומר, תקום מוקדם בבוקר. אז אתה תאכל עליו, זה יצר הרע, שהוא הבא להורגך, אתה תשכים בבוקר, ככה תאכל עליו. אז משה מתחיל, משה קיבל תורה מסיני. יש המשנה שתמיד אומרים אותה לפני שמתחילים משניות, כמו בקבלת שבת, כל ישראל שהם חלק לעולם הבא. זה עשו את זה מעין פתיחה למשניות. אחר כך אומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. האמת שהקשו המפרשים במקום, הראשונים עוד. מדוע לא אמר, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא? מה זה מסיני? סיני זה הר. מה אמר משה קיבל תורה מסיני? אז יש בזה דרשות שסיני הוא היה הר ענב מכולם, ומשה לימד ענבה מההר. ומאיפה הוא למד? עוד בזמן שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו 40 שנה קודם, מתי שראה אותו, נכון? איפה ראה אותו? לראשונה נפגש איתו. די! כתוב בפרשת שמות. אני רומס לך והוא לא מבין. עד שאני צועק. אז שם כתוב, בהוציאך את העם, תעבדו את האלוהים, על ההר הזה. זה יותר חשוב לך מדברי תורה? יש דבר בעולם יותר יקר מדברי תורה? פלא פלאים. אז אומר, זהו משה קיבל תורה מסיני. מה עניין סיני? אלא, אמר, כך כותב על שייך, שלא יפה לומר שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. למה? להבין מה זה גדולתו של השם יתברך. השם יתברך, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. לא נוכל לדעת לעולם, ולא שייך שאדם בשר ודם, ילוד אישה, ילמד תורה מפיו. לכן לא אמר התנא, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אלא מסיני. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם את התורה על הר סיני, והוא קיבל אותה משם. לכן אמר משה קיבל תורה מסיני, כלומר על ידי אמצעי. אז שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסיני. יש עוד טעם, הרשש כותב דבר פלא. כותב, תדע שכשאדם לומד תורה, שלוש תנאים יש כדי שהתורה תתקיים. אלו, סגור את הספר שמה ותקשיב. תסגור, כן, ותקשיב. לא עושה, תסגור ותקשיב. התשנה אומר לו ארבע פעמים על כל דבר, דרך ארץ, אנחנו לומדים כעת דיני דרך ארץ. אז אמרנו, משה קיבל תורה מסיני, מה העניין? למה זה הר, היה על ההר, מה העניין שהיה שם בהר? אלא, אומר, איפה אני הייתי? בלבל אותי, זה מה אני אעשה? מה באתי לומר? ש... אחד, אחד ידע. שלוש תנאים, הרשש, כן, זה הבריח לי אותו. הרשש כותב, צריך תנאי של האדם, תנאי של המקום ותנאי של הזמן. אני אתחיל מהסוף. תנאי הזמן, הוא אומר, תדע, אדם רואה שלא כל יום ולא כל שעה הוא יכול ללמוד בחשק ובהתמדה ובהערה כמו כל פעם. יש לפעמים ביום ראשון, יש פעמים יום שני, יש שלישי, יש רביעי, יש בשבת, יש במוצאי שבת, יש ערב שבת, יש ליל שבת, וכן על זה הדרך. אז יש תנאי הזמן, יש שעה שהיא מוכשרת שאדם יכול ללמוד בתורה. ואנחנו לא יכולים לדעת, זה אדם צריך בעצמו. למצוא בעצמו מתי הוא רואה זמן הכי מתאים לו ללמוד את התורה. זה תנאי הזמן, זה זמן מזוכח שיש בו קדושה, ואז יכול ללמוד את התורה ולהבין אותה כהוגן. ויש עוד תנאי של המקום. כלומר, פעמים הוא יושב באיזה בית מדרש מסוים, שם לא יוכל, לא יהיה לו חשק גדול, ילמד, אבל לא... אבל אם ילך בית מדרש אחר, או בית הכנסת אחרת, או אפילו בפינה אחרת בבית הכנסת, וכן בביתו גם כן, פעמים במקום זה, פעמים במקום זה, איפה שהוא יושב, שמה ידע שהוא שמה יכול... אני אספר לכם מעשה קטן, שנזכרתי בו, השנה היה מישהו ביקש ממני לכתוב איזה דבר, על הרב רבי יעקב קצין, עליו השלום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מורבי עליו השלום, בימים נוראים, היה מתפלל פה בבית הכנסת צופיוף. היה לו מניין, הוא היה מארגן מניין על פי הכוונות. היה מתפלל על פי הכוונות הרשש. אז הוא היה רוצה מניין ככה צנוע וטוב. היה שם בא חכם יעקב מונצה, אחר כך אחיו, חכם יצחק מונצה, היה שם גם רבי יעקב זרגר הכהן, בשלמה משיח, ועוד כמה, הרב ימיני, אשכנזי, היה מפלל איתנו. והחזן היה רבי אהרון סלוטקין, עליו השלום. היה אשכנזי, תלמיד הרב רבי שאול דווק. אז היה מתפלל בפינה המסוימת שם בבית צופיוף. ואני לא ידעתי, הוא בחר את המקום הזה, והייתי צריך לשבת לידו, לבדל החיים, היינו יושבים שמיים מתפללים. ראש השנה, שני ימים של ראש השנה ויום כיפור. אחרי זה, לימים, אחרי שנים, נודע לי, אחרי אפילו שנפטר, נודע לי שהיה מעשה, שפעם אחת רבי יעקב קצין, שהוא נפטר לפני כמה 20-30 שנה, אביו של הרב שאול קצין, היה בניו יורק. נו, כמה שנים יש ממנו? בערך, נגיד 25-30 שנה, מאז פטירתו. היה רב בניו יורק, זקן ובא בימים. הוא למד תורה פה בירושלים, היה לומד בפורת יוסף, היה גם כן אפילו קצת עני. בנו אביו היה מקובל גדול לרב שאול קצין, והוא רבי יעקב קצין, היה גאון גדול, היה בעל זיכרון אפלה ופלה. הוא למד תורה יחד עם רבי אריה חיימוף, היה הרב של השכונה פה, זה היה חברו, והיה לו עוד כמה, ולמד אצל רבי עזרא עתיה, זכותם תגן עלינו. אז הוא, רבי יעקב קצין, חלה. חלה להולכם בלב. והיה בסכנה, היה בבית חולים של שערי צדק. היה שם דוקטור ולך, עליו השלום, היה מטפל בו. והיה איזה יומיים שמצבו היה גרוע מאוד. ויום אחד היה חכם אחד מהחכמי הישיבה, ראה בחלום את רבי אברהם עדס שכבר נפטר, הוא היה הרב שלו. ראה אותו עומד שם בבית הכנסת, באותה פינה בבית הכנסת, איפה שמורבי היה מתפלל. אז אותה פינה דווקא. והוא ניגש אליו בחלום ואומר לו, תדע שרבי יעקב קצין מצבו קשה מאוד. אמר לו, אני יודע, אני בשביל זה באתי לפה ואני עומד כאן ומתפלל עליו. ותדע, יעבור עוד כמה שעות היום, בעזרת השם יהיה ממנו בשורות טובות. וכך היה. אז באותה זווית, זה כתוב בספר שלו גם, אז ראיתי שבאותה זווית מורבי היה מקפיד לשבת שם להתפלל. למה? כיוון ששם נגלה, רבי אברהם עדס עמד שם והיה מתפלל על רבי יעקב קצין, כנראה אמר שבאותה פינה יש עניין של קדושה מיוחדת. אז זה אסמכתה הבאתי כדי שנבין מה שכתב הרשש בנהר שלום, שיש לפעמים פינה מיוחדת שיש בה. אותו דבר ידוע בכותל המערבי, מי שהולך לכותל המערבי, יש שם בפינה בצד שמאל, שאתה נכנס לפני איך זה נראה, נקרא שנכנסים ממנהרות הכותל, איפה שיש שערים שם, אז בצד יש שם אבן אחת ארוכה. אבן אחת הסמוכה לפינה היא רגילה, אחריה יש אבן יותר ארוכה. שם גם מורבי היה עומד שם. אחרי זה נודע לי, חקרתי בספרים, כתוב שם שהרדב"ז היה לפני 500 שנה, היה שם, ופעם אחת התגלתה אליו השכינה באותו המקום. אז אם כן יוצא בכותל המערבי, הפינה שנמצאת יותר, לא בפינה ממש, אלא קצת, בוא נגיד, 2-3 מטר מהפינה. ימינה, שם בפינה הזו השמאלית של עזרת הנשים, איפה שאנשים מתפללים, שם ידוע היה הרדב"ז, ויש מסורת כזאת מהרדב"ז 500 שנה עד ימינו אלה, ששם השכינה נתגלתה באותו מקום. אז אם כן רואים שיש מקום ששם יש יותר השראת שכינה ממקום אחר. אגב, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שואל, הלא מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ כבודו, כך אומר הפסוק בחזקאל. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, והזוהר אומר, הוא ממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. זאת אומרת, לית אתר פנוי מזה. אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אז שואל, מה העניין שאנחנו אומרים שיש למשל בכותל המערבי השראת שכינה, או שאומרים שבבית הכנסת יש השראת שכינה, או במקום שנמצא צדיק יש השראת שכינה? ידוע, לדוגמה, היה גאון הבח, בית חדש, רבי יואל סירקיס, זכותו תגן עלינו. היה פעם אחת שהיה מעשה בעירו, שהיה איזה חולה, לא לכם. והרופאים לא מצאו תרופה לרפואה שלו. בני ביתו היו כבר מיואשים, כמה חודשים מטפלים, והמצב לא מתקדם. יום אחד אמרו, נעשה מעשה. לקחו אותו, הרימו אותו במיטה, הביאו אותו לבית המדרש, איפה שהגאון הבח לומד. והיה הגאון הבח יושב לומד. אז הם לא רצו להפריע לו, אלא הם דרך ארץ. לא הפריעו לו, מה עשו? השאירו את החולה עם המיטה ליד סמוך ונראה להגאון הבח. והנה, אחרי חצי שעה, והגאון הבח לא הרגיש, היה ממשיך ללמוד, לומד. והם לא הפריעו, הם ישבו, שמרו על החולה, ראו שהחולה שקט. והנה, פתאום החולה פותח את העיניים ושואל אותם, מה זה, מה אני עושה פה? תיקחו אותי לבית. ואז קם ועברי. ואז זה מפריע להתגלה שביות והגאון הבח היה יושב ללמוד, השכינה הייתה שורה סביבו. וכמו שהגמרא אומרת, השכינה גם נמצאת מראשותיו של חולה. אז הזכות של הגאון הבית חדש והאור של התורה שלו גרם שהחולה הבריא. משה לא מקשיב. לא יקשיב לעולם, לעולם. משהו, יש לך איתה. זה בעיה, בעיה כרונית. כן, כן. בקיצור הדברים, אז מכאן ראינו שיש עניין גם של מקום מסוים ששם יש יותר השראת שכינה. אותו הדבר, ממילא, כשאדם לומד שם תורה, התורה שלו יותר נעשית, תראה, לפעמים בן אדם לומד איזו סוגיה, והוא זוכר אפילו אחרי 40 שנה, הייתי בפינה זו וזו ולמדתי אצל עם חכם זה וזה, וכך אני זוכר את הסוגיה הזאת והזאת, מפני שבאותו מקום יש השראת שכינה. אותו הדבר, יש זכות האדם. מה פירוש? לפעמים הוא עשה מעשים טובים אותו היום, הוא חשב מחשבות קדושות, כיוון בתפילה, השכים בבוקר, עשה איזה מעשה טוב, איזה מצווה מיוחדת, ובאמת שורה עליו שכינה, זה זכות האדם. זה שאומר הרשש, אני חוזר דברי הרשש. הרשש אומר, שלושה תנאים יש בהצלחת האדם בעבודת השם. האחד זה זכות האדם, כמה שיהיה זך וטהור ופרוש מעיני העולם הזה ומהבליו. שתיים, זכות הזמן. שלוש, זכות המקום. כשיש לך את שלושת אלה, אתה פחות או יותר מסודר, ויש לך גן עדן בעולם הבא. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הוציאך את העם, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז אם כן, זה ההר שעליו ציווה הקדוש ברוך הוא שייתן את התורה, לכן משה קיבל תורה מסיני. הרמב"ן נחמני בהקדמה לפירושו לתורה, ואני מאוד מציע להרבה ללמוד את ההקדמה שלי, מקבלים הרבה יראת שמיים. ברטט, בזיע, ועוד יש שם לשונות מבהילים. הנני בא לפרש את התורה הקדושה שכתב הקדוש ברוך הוא. שם בהקדמה של בראשית הוא כותב שמשה רבנו עליו השלום שהיה בהר סיני, זו שאלה שנבוך ובא תדעו כל גדולי ישראל לכל הדורות. מה משה רבנו קיבל תורה בסיני? זה אחד. שתיים, הוא היה 40 יום ו-40 לילה, ככה הוא אומר מעיד. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, והוא ישב למד תורה אצל הקדוש ברוך הוא. מה הוא למד מהקדוש ברוך הוא? אז מה שיש לנו במדרשים, הוא למד למשל את כל התנ"ך. זאת אומרת, גם מה שהנביאים אחרי 1,000 ו-2,000 שנה אמרו, הוא למד מפי השם יתברך. ולכן תראה בנביא, אתה תפתח ספר נביא רגיל, או אפילו ספר תהילים, תמצא שם פתאום פרשה פתוחה, פרשה סתומה. מה זה פרשה פתוחה? לפעמים יש עוד פה. בסוף הקטע, פה. פה, כאן הסופר כשכותב, כי בזמנם הכל היו כותבים כתב ספרות, כתב סתם מה שנקרא. אז היו כותבים, היו משאירים פתוח, ואחר כך הסופר עובר לשורה החדשה. ואם זה סתום, סמך, אז הוא מתרחק מרחק של 9 אותיות קטנות, וכותב אחר כך את התוואי. אז אותה פרשה סתומה. יש פרשה פתוחה. כל זה גילה לו הקדוש ברוך הוא למשה. אז זה מובן. אבל 40 יום ו-40 לילה, ואדם כמו משה, זה לא בשר ודם מהסדרה שלנו, או אפילו מסדרה של דורות התנאים והאמוראים, הרבה הרבה יותר. זה אי אפשר לתאר מה זה גדולתו של משה. אם הדור שלו, שהיה דור דעה, לא יכלו להסתכל בפניו. כתוב בתורה שהיה שם את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו. והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, היה מסיר את המסווה. אבל שהיה מדבר עם ישראל, אי אפשר היה לראות את פניו, כי קרם אור פניו. פניו היו מאירים יותר מהשמש. הרי כשנפטר, מה אמרו? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, או בושה או אלה לאותה כלימה. באים יום. יש מדרש שהבאנו אותו שבוע שעבר, שדיברנו על עניין שביעי של פסח. המדרש שם אומר שהכל לימד הקדוש ברוך הוא את משה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כולל כל המשניות. עכשיו משניות זה לא המשניות שלנו יש, כי לנו חסר מאוד מאוד, כי רבנו הקדוש ראה שנשתכחו המשניות, המעט מהמעט שנשאר זה השישה סדרי משנה, ישב כתב אותם. אמר עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מדוע? כיוון שתורה שבעל פה, היה אתה רשאי לאומרה בכתב, ותורה שבכתב, היה אתה רשאי לאומרה בעל פה. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה. תנ"ך זה תורה שבכתב. אבל כל המדרשים וכל הירושלמי ותלמוד בבלי והמשניות והזוהר וכו', כולם בעל פה. אין לנו מהם. למשל לדוגמה, אתן לכם, הזוהר הקדוש, כך כתוב בהקדמה, היה, הוא נכתב 24 אותיות, 24 פעמים מה שיש לנו. ומה שיש לנו זה רק עוד זן, זוהר. יש עוד 21 שנעלם. אז זה צבע חשוב כמה תורה יש. וגם הזוהר שיש לנו הוא חסר, בהרבה דפים יש, באמצע חסר. אתה רואה באמצע, כתוב סוגריים, כאן חסר. מה היה? הרי היו גבילים שמצאו אותם בגליל העליון באיזה מערה, והיה איזה ערבי, בזמנו לפני, זה היה לפני הרמב"ן, לפני 800 שנים, ערבי אחד הלך שם, והוא היה מתפרנס ממכירת כל מיני פיצוחים, זרעונים, קטניות, מה שאומרים התימנים גילה, כל מיני זה, שעושים על זה, כן, אבל קוראים לזה גילה, הגולות האלה. אז כל מיני, וקיצור, זה חיפש, פתאום יום אחד נכנס לאיזה מערה, מצא שם גבילים, אמר זה דבר טוב, הוא יעשה מזה נערות, וימכור בזה שקיות, יעשה מזה שקיות. והתחיל למכור, והנה הגיע הדפים האלה, הגיע לידי היהודים שם בגליל. אמרו, מה זה, זה דברי תורה, מה הוא עושה זה? הלכו אצלו, אמר להם, אני לא יודע, אני מצאתי פה במערה, הלכו איתו למערה, ומצאו שם במערה, כך כותב הרב חידה בספר שם הגדולים. ואז מצאו במערה אוצרות אוצרות של דפים, אספו אותם, וסידרו מזה את ספר הזוהר. היה הכל גבילים, קלף, שתלמידי רבי שמעון, מי היה בעיקר רבי אבא, שהוא כתב את הזוהר מפיו של רבי שמעון. רבי שמעון לא כתב בכלל, אבל מפיו, והוא כך אומר בעדרה, רבי אבא יכתוב, ואלעזר ברי יראה, ילאה, יאמר בפה, ושאר חבריה ירחשון בשפתיהו, ירחשו בשפתיים. אז אם כן, מצאו את זה וקיבצו את זה ועשו מזה ספר הזוהר. וסידרו אותו לפי סדר הפרשיות. אחר כך מצאו עוד מערה חדשה, ומצאו עוד חלקים מהזוהר, וקראו לזה זוהר חדש. זה הולך גם לפי פרשיות התורה, והנוסח שלו שונה מהזוהר שלנו. זוהר שלנו הוא בארמית ירושלמית, כמו התלמוד ירושלמי. אבל הזוהר חדש כתוב בלשון הקודש. אפשר להבין אותו. ויש שם גם על חמש מגילות, אבל לא שלם, חסר מאוד. קטעים מפה, קטעים משם, רות יחסית, מגילת רות, יש לנו פחות או יותר מלא. שם משם למדנו מעלת הקדיש לאלוהי נשמת הנפטר, וגם שם כל הפוסקים מביאים את הראיה לגבי שהבן יעלה הפטרה, יקרא הפטרה בנביא לאלוהי נשמת אביו, אז זה עושה לו נחת רוח. שם למדנו כמה וכמה כללים וכמה וכמה הלכות. זה בזוהר מגילת רות. ויש בפרשיות, לפעמים אתה מוצא פרשה אחת שיש עליה, ולפעמים איזה עוד 10 פרשיות אחריה, אין, מדולג. מה? עבד. אז הרבה עבד לנו. כמו שהגמרא אומרת, מסכת העבודה זרה שהיה לו לאברהם אבינו, היה בה 700 פרקים. תאר לך איזה שס היה לו לאברהם אבינו, והכל היה לומדים בעל פה, והיו מכילים את זה בסכנה מזח. אז אני חוזר לדברי הרמב"ן. הרמב"ן נחמני כותב בהקדמת בראשית, שתדע, משה רבנו במציאות קיבל מהקדוש ברוך הוא את כל התרי"ג מצוות, פרטיהם ודקדוקיהם והלכותיהם וכל הקושיות והחידושים שעתידים, כמו שכתוב במדרש רבה, זה ספר שמות, פרק כ"א, שם מובא, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נגלה לו למשה מסיני. זאת אומרת, כל הספרים שאתה רואה בעולם, שאתה רואה חידושים, שכתבו אותם הקדמונים, כמו הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הראה ועוד, כל זה משה רבנו למד את זה כבר בהר סיני. היה מעשה, סיפרתי לכם פעם, אני מכיר את האיש. הוא איש שהיה פחות או יותר גדול ממני, אולי ב3-4 שנים, זה הכל. אבא שלו היה חסיד בלז, היה גר ברחוב הישיבה בירושלים כאן. אחר כך עברו לבני ברק. אביו היה לו עגלה והם שתי פרדות. ומה היה עושה? הוא היה מוביל סיפולוקס, אז לא היה סיפולוקס של מתכת, היה בקבוקים של זכוכית, אותו גודל של הסיפולוקס. הוא היה מוכר, עובר בבתים ביום שישי, זה היה הפרנסה שלו. היה עובר בבתים, היה לו קו מיוחד של חלוקה, הולך, מוכר, כל בקבוק, לירה אחת היה עולה, ועוד לירה פיקדון החזרת הבקבוק. אז הוא לוקח שני בקבוקים, היה שכן שלנו, קונה שני בקבוקים, והוא מביא לו שתי בקבוקים, משלם לו שתי לירות, וכן על זה הדרך. אז זה האיש הזה, זה היה העבודה שלו. הוא היה מסכן, היה יהודי צדיק, יהיה תמים, תם וישר, ראה אלוקים, מתפרנס והגיע כפיו. יום אחד נולד לו בן, וכרגיל, הגיע לגיל 3, הביא אותו לבית המדרש, כמו שהיו רגילים, עוטפים אותם בתלית, מרבים אותה על הכתפיים, שלא יראה דבר תמה, שלא ילך במקום שיש טומאה. הביא אותו לבית המדרש, ישב שמה, והרבה היה מלמד אותו חומש ויקרא. יבואו, כמו שאמרה המדרש אומר, יבואו טהורים והתעסקו בטהרה. אז ויקרא, לימד אותו כמה פסוקים. טוב, אחרי זה ישב ללמוד א' ב', יודע. והנה יום אחד הרב שם קורא את החומש, והוא קורא אחריו, הוא ממשיך עוד. מאיפה הילד הזה יודע? והנה הוא יודע את כל החומה, את כל הפרשה. הרב קורא, אז ניסה אותו, אמר אם ככה, היה הרבה, היה לו שכל, פתח חומש שמות, ותהיה לקרוא לו, זה ממשיך לקרוא. ממשיך לקרוא עם טעמים, עם נקודות. אתה מבין מה קורה פה. וכן עשה הדרך. היה אז, בזמנו, היה עוד חי, אני זוכר אותו, הגאון היה איש קדוש מאוד, רבי אהרון מבלז. היה רבי אהרון מבלז, קראו לו רב ארלה. הוא פליט שואה, והיה מתפלל שעות, היה מעריך בעמידה, אולי 5-6 שעות, ראינו אותו, היה ממש מלאך, השם צבאות. קיצור, באו אליו, אז הוא אמר שהמלאך לא סתר אותו על פיו, מה שכתוב בגמרא, שיש לו מלאך מלמד אותו תורה, וכשהוא נולד, מכה אותו פה על השפתיים למעלה, עושה לו גומה, והוא שוכח את הלימוד. אבל זה כנראה המלאך לא סתר אותו על פיו. אומרים שהלכו גם לחזון איש, אני לא יודע, זה לא זכור לי, אבל את הילד אני הכרתי, הייתי מפלל איתו בבית הכנסת. והיה יודע, אחר כך, אחרי שנה עשו מזה רעש, כל המדינה רעשה, אפילו בעולם נהיה רעש גדול. היו נותנים לו ספרים לקרוא, היה אומר, אפילו ספר בן איש חי, רצו לדעת אם זה מהר סיני, קראו לו בן איש חי והוא המשיך את הבן איש חי. אז ידעו שהבן איש חי זה מהר סיני. קראו לו ספרים אחרים, לא אמר. אז לפי זה היו יודעים איזה ספרים ניתנו למשה בסיני, איזה ספרים לא. אחרי שנה שכח, ונהיה כבר אפילו ילד למטה מהנורמה, לא היה כזה חכם, לא היה לו חוכמה, מסכן. היום אני לא יודע מה איתו, אמרו לי שהוא נמצא בבני ברק, גר שם, אבל נשתכח כל העניין הזה. אבל מה למדנו מפה? כל זה משה רבנו קיבל בהר סיני. זה משה קיבל תורה מסיני, התרי"ג מצוות, אבל מה בספר התורה הוא קיבל בהר סיני? אומר הרמב"ן, עד פרשת המשכן. זאת אומרת, כל חומש בראשית וחומש שמות עד פרשת תרומה ותצווה, זה כן. אבל כתיסה וויקהל פקודי, כאן לא. מתי כתב את זה? זה כתב בשנת ה-40, שסיים את חייו, ישב בראש חודש שבט בשנה האחרונה לחייו. הרי הוא נפטר, משה רבן, בשבעה באדר, אז בראש חודש שבט הוא ישב, ואז כתב את ההמשך. כתב את ההמשך עד הסוף. שם הגמרא דנה, האם שמונה פסוקים אחרונים שבהם כתוב ויעמוד שם משה עבד השם, איך יכול להיות שהוא יכתוב את זה? אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, והוא כותב בדמע, ועוד יש בזה כמה וכמה פירושים, ואין הדברים כפשטם, אבל לא נמשיך יותר מדי בזה. אבל בכל אופן, כל חידושי התורה שיש לנו בתורה הקדושה, שזה תורת אמת, קיבל את זה משה רבנו בהר סיני. כך כתוב גם בויקרא רבה, פרק כף ב', בסעיף הראשון, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל קיבל משה רבנו מסיני. אז זה משה קיבל תורה מסיני. אז מה היה עושה? היה חוזר על זה, פרשות היה יושב חוזר. ולמה יש פרשה פתוחה, פרשה סתומה? אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא מה היה עושה? היה לומד איתו. וכשהיה לומד איתו, היה אומר לו, שב עכשיו בצד, תחזור על הלימוד שלמדנו עם הדקדוקים, אחר כך תבוא אליי. אז משה היה הולך, יושב שם בתחת איזה אילן, אני יודע באיזה מקום, היה יושב שם. אז בזמן שההפסקה הייתה קצרה, עשה פרשה סתומה. בזמן שהייתה הפסקה ארוכה, עשה פרשה פתוחה. ומה היה עושה? כל פעם משה, הקדוש ברוך הוא צועק, משה, משה, בוא. אז כל המלאכים שומעים בכוונה, כדי שהמלאכים ישמעו ויראו שילוד אישה הגיע למדרגה כזאת שהוא יכול לשבת בתור גן העדן, והקדוש ברוך הוא מגלה לו את התורה הקדושה שהוא לא נתן אותה למלאכים. הרי המלאכים צועקים, חמדה גנוזה תתקעה דורות קודם שנברא העולם, ואתה מבקש לתנה לבני אדם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. עד שמשה רבנו ענה להם תשובה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אז אם כן, רואים מפה שמשה רבנו קיבל את כל התורה שבעל פה, אבל מה שזה תורת אמת, זה מהר סיני. אז האמת שהרמב״ם כותב, איך נדע מה תורת אמת, מה לא תורת אמת? אומר, כל תורה שאתה רואה שהיא מתקיימת ומתקבלת ונהנים השומעים ממנה ומאמינים בה, זה סימן שזה מהר סיני. למה? כיוון שאנחנו כולנו, נשמותינו, היו בהר סיני. הפסוק אומר, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. זאת אומרת, גם אנחנו, הנשמות של ישראל, היו בהר סיני, ולא רק זה, נשמות הגרים. הגרים גם כן שהתגיירו אחר כך, לאיך הוא התגייר? זה גר צדק מדובר, לא גרים של הבגץ, הטמפל הזה, שמביאים לנו גויים, מכניסים לנו בתוך עם ישראל, שמצילנו. מדובר בגרי צדק. גר צדק זה הנשמה שלו הייתה בהר סיני, והיא קיבלה את התורה גם כן. ולכל אחד יש חלק בתורה ממש. בשורש נשמתו הוא קיבל תורה מסיני, וזה פירוש משה קיבל תורה מסיני. רבנו משה אלשיך, מחילה, היום כדאי מאוד להתאפק, כי יש לנו חומר מאוד חשוב, אני חושב שזה מספיק מובן. אז רבנו משה אלשיך כותב שבספר משנה, שמה פרק למד א', שמה הוא מדבר על התורה, הפרק מדבר על התורה והר סיני, הוא אומר תדע שאנחנו כל אחד מישראל, הנשמה שלו קיבלה בהר סיני הרבה פירושים, פירושים וסברות. ולכל אדם ואדם לפעמים תראה שגם בחידוש היוצא שיש לפעמים לומדים גמרא ומקשים או קושה של התוספות. אז החכם האמיתי מה עושה? אומר לתלמיד, נו, תמצא תירוץ. והתלמיד אומר תירוץ, לפעמים התלמיד, התירוץ שלו מכוון בדיוק למה שהתוספות אמרו, אז הוא זכה לגלות מה שהתוספות כתבו. זה אומר שיש לו חלק בתורה מהר סיני. לכן צריך החכם לבחון את התלמיד עצמו. נו, תגיד תירוץ. למשל יש קושיה, אז הוא אומר לו, תגיד אתה את התירוץ. ואם הוא מכוון לאיזה חכם גדול או לדעת גדולים, אז זה אשרה ואשרה חלקו שהוא מכוון לדעה של גדולים. זה מראה שהתורה שלו אמיתית. עכשיו רבנו הרי כותב בספרו שער הגלגולים, כותב שידוע הוא שכל ישראל שהיו בהר סיני, הם היו כמה היו? 60 ריבו, 600 אלף. כולם, ה-600 אלף האלה, הם החכמים שהיו בכל דור ודור. כמו תאמר, תקרא, הרמב״ם, הרשב"א, הרשב"ם, רש"י, רבנו תם, וכן על זה הדרך. אומר רבנו ארי, אלה כולם היו תלמידיו של משה רבנו בהר סיני, והוא קיבל מהם את התורה. אז משה, הם היו תלמידיו בפועל. וכל אחד ואחד מהם צריך ללמד תורה 60 ריבו מישראל. אז לכל אחד יש 600 אלף. לפי זה הוא מבאר רבנו ארי חידוש עצום. מה שכתוב בגמרא על רבי פרדה. מה היה עם רבי פרדה? מה הוא עשה? רק 400? הלך לברית? לא הבנתי כלום. לרבי פרדה היה תלמידים. ואחד התלמידים, ככה צריך לספר דבר שלם, לא חצי. ורבי פרדה היה לו תלמידים. לאחד התלמידים היה קשה הבנה. היה צריך רבי פרדה לחזור לו את הלימוד 400 פעמים כדי שהוא יקלוט. 399 הוא לא קולט. 400 הוא קולט. יום אחד רבי פרדה הוזמן ללכת לעשות מילה לאיזה ילד. אז התלמיד אמר, בטח היום הרב לא יחזור לי 400. אז הוא לא הקשיב. הוא לא הקשיב, גם פה יש לי, כמו אתה יודע מי, לא מקשיב. אז הוא לא הקשיב. הוא לא הקשיב. שקט, אל תדבר עכשיו. הוא לא הקשיב. לא הקשיב, די. למה? הגמרא אומרת, היה אומר, השתקה אמור. הנה הרב קם, הנה הרב יקום. והרב לא קם. חזר 400, אמר לו, נו, תגיד את הלימוד. לא ידעתי, למה? לא הקשבתי. אמרתי, השתקה אמור. אמר לו, אז תדע, אני כעת חוזר לך עוד פעם, 400 פעמים אני חוזר לך. לפני שהלך לברית, אתה אמרת, הלך לברית וחזר. לא, לפני שהלך לברית. חזר לו עוד 400, חזר לו את כל 400, יצא 800 פעמים. נהיה רעש גדול בשמיים, איך רבי פרדה, כזה סבלנות היה לו מסירות נפש התלמידים ללמד אותם תורה, יצאה בת קול ואמרה, מה אתה רוצה רבי פרדה? או שאתה תחיה 400 שנה, או שאתה וכל בני דורך יהיו בני עולם הבא. אז הוא ענה, אני לא מחפש לחיות 400 שנה, אני רוצה שכל בני דורי יהיו בני עולם הבא. ענו לו פעם שנייה בשמיים, ביות ואתה ויתרת, נותנים לך בשמיים גם וגם. גם אתה תחיה 400 שנה, וגם אתה וכל בני דורך יהיו בני עולם הבא. אז שאלו המפרשים במקום, לא מובן, רבי פרידה התאמץ והיה, הוא חוזר לתלמיד הזה 400 והוא לא הקשיב לו והוא לא הניש אותו והוא חזר לו עוד 400. אז בגללו כל בני דורו יהיו בני העולם הבא. מה הולך כאן? מה קורה? בא רבנו ארי ואומר, תקשיב, זה לא בני דורו אלא שנמצאים בכל העולם בדור הזה. לא, בני דורו, כל חכם, חכם גדול בישראל כמובן, אדם גדול בסדר גודל כמו רבי פרידה, יש לו 600 אלף נשמות שתלויים בו והם נקראים בני דורו. ומה העניין בני דורו? העניין שהוא לא יכול להגיע לעולם הבא, למקום שלו בגן עדן, עד שהוא ישלים וילמד תורה את כל ה-600 אלף האלה. עכשיו, אם תאמר אין לו 600 אלף תלמידים, איפה ראינו רב שיש לו 600 אלף תלמידים? אבל בדור הבא והדורות הבאים יהיה ביחד. נגיד, כמה לומדים את הרמב״ם? אתה לא יכול לספור, עשרות מיליונים למדו את הרמב״ם, מיום שהוא נולד, מיום שכתב את ספריו ועד היום הזה. כמה למדו את דברי רב נחמן בתלמוד, או רב פפא, וכן זה הדרך. אז יש לך לאורך כל הדורות עשרות אלפים, אבל בסך הכל אני צריך 400 אלף התלמידים שהם שורש נשמתו, שהם ילמדו את התורה שלו. אז זכר רבי פרידה על ידי המעשה שהוא עשה, שהוא נתן כוח לכל 600 אלף תלמידים ששייכים לנשמתו לתקן אותם ולהעלות אותם למעלה. אז אומר, זהו משה קיבל תורה מסיני, אז הוא קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. אז זה שאמרנו, יש גם בספר חסידים מובא שנגזר על חכם כמה ספרים יכתוב, ואחרי שהוא כותב הוא הולך לעולמו. אז לכן, אם ראית איזה חכם כתב ספרים, פתאום למשל מרן, חכם עובדיה עליו השלום, הספר האחרון שלו כתוב וכאן עמד קנה במקומו, מה פירוש? ואז אחרי זה חלה והלך לבית עולמו, נגזר עליו זהו לכתוב את הספרים האלה. יש בספר חסידים כותב אותו דבר, שעל כל אחד נגזר עליו כמה. עכשיו, היה מעשה ידוע, יש מעשה שפעם אחת היה עם הגאון הבח שהזכרנו מקודם, בית חדש. הבית חדש לקראת סוף ימיו היה כבר מבוגר, אז עבר לעיר לבוב. לבוב זה היה העיר ששם היה גר החתן שלו, הגאון התורי זהב, רבי דוד סגל עליו השלום. הבית חדש קראו לו רבי יואל סירקיץ', אז הוא נסע, הלך לשם, קיבלו את פניו כל העיר, הוא היה מפורסם כבר בכל הדור. יצאו לקבל את פניו, והנה היה שם גם בעל בגלי עמוקות, בנתן שפירה, היה מקובל גדול ובעל רוח הקודש. הוא לא יצא לקבל את פניו, אבל כולם קיבלו. ואז עשו לו, אמרו לו שלום, ביום שבת עשו לו שבת וישבו עם הגאון הבית חדש. כל זה כתוב בהקדמה של הספר שלו, כתב את זה תלמידו. והנה במוצאי שבת כעצפו הרבנים, אמרו, למה המגלה עמוקות לא ניגש לערב הבית חדש? אז אנחנו נטרה בו, אם הוא לא יגיד חס ושלום יעשו עליו חלילה וחס, לא רוצה להגיד מה קיצור הדברים. והנה ביום ראשון בא הגאון הבית חדש להתפלל, ובא המגלה עמוקות, אמר לו שלום עליכם, אמר לו עליכם שלום, אמר לו הבית חדש, אבל אני הייתי פה כבר שבוע שעבר, למה לא אמרת לי שלום רק עכשיו? אמר לו, אני אגיד לך למה, כי בשמיים הכריזו עליו נזיפה. מה קרה? אמר לו, כשאתה יצאת מהעיר שלך אז היו שני סוחרים שרבו ביניהם על כמה פרוטות, עשו מסחר ביניהם ורבו על כמה, ממש בוא נגיד היום על כמה דולרים, 10 דולר. והוא היה ממהר לעלות לעגלה עם כל החפצים שלו והספרייה שלו, אז מה עשה? מה יעשה? הוא שומע אותם מדברים איתו, צעק עליהם, מה אתם לא מתביישים? אני אתן לכם כמה דולר, אני אתן לכם רובלים, זה רובל, רובל אחד אני אתן לכם. בשמיים כעסו עליו, למה דין פרוטה כדין מאה? למה לא שמעת אותם? היית שומע אותם ופוסק להם את ההלכה. אז עשו אותו חלילה בנזיפה, ידע, מגלה עמוקות, ידע מה יש בשמיים. אמר לו הבית חדש, אם אתה כזה, אז אני מבקש תבוא אליי הביתה היום. בא אליי. אמר לו, מה? אמר לו, אני כתבתי ספר על כל ארבעה טורים. טור אבן העזר, טור חושן משפט, טור יורדה, טור אור החיים. ואני רוצה שאתה תעבור עליו ותגיד לי אם זה ספר מתאים ואם בשמיים מסכימים עליו. אמר לו, בסדר. אז הוא שלח שליח סבל עם כל הכתבים ושם את זה בבית של הרב בעל מגלה עמוקות. והמגלה עמוקות ישב, היה מעיין בספרים. עבר חודש, חודשיים, אומר לו, נו. אמר לו, זה בסדר, אני קורא, אני עדיין מעיין בהם. טוב. עבר, הגיע חג הפסח, אמר לו, אני עכשיו תרות, פסח עכשיו, וזה, אני יודע מה. וכולי, וקיצור, משך אותו, הגיע ראש השנה. הגיע ראש השנה, נו, מה עם הספר שלי? אומר, זה טוב. אומר, זה לא טוב, תגיד לי, אם לא טוב, אני לא אוציא אותו. אני רוצה לדעת, אולי נכתוב אחר, אולי לא כיוונתי לאמת. אומר, לא, ספר חשוב מאוד. אומר, אז אם כן, תגמור. אמר, בסדר, הרב, אני אגמור, אני קורא לאט, רק אני מעיין בו יותר ודקלק. טוב, קיצור, משך אותו שנתיים. שנתיים משך אותו. אחרי שנתיים, בא יום אחד הבית חדש במיוחד, אליו הביתה, אמר לו, תשמע, אני כבר זקן. אני רוצה לדעת, אז זה טוב הספר או לא טוב? אם לא טוב, אני גונז אותו. אם טוב, נוציא אותו לאור. אמר לו, לא, הלוואי שלא יצא לאור. למה? למה הוא לא טוב? אומר, לא, הוא ספר מצוין. למה לא יצא לאור? אומר, ביום שהוא יצא לאור, הרב ילך לעולמו. לכן אני מתפלל שלא יצא לאור, בשביל זה עיכבתי אותו אצלי. שמע את זה הבית חדש, אמר, אם ככה, אני מוכן שיהיה מה שיהיה, שהספר הזה יצא לאור, שיתפרסם בעולם. שזו תורת אמת, זו תורה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. לא לכבודי אני עושה, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבוד מי שאמר והיה העולם. ואז באמת טרח הבית חדש, והכניס לדפוס, ובאמת ביום שיצא הכרך אז באו כולם, בלוויה היה שם חתנו, רבי דוד סגל, הספיד אותו, והיה שם גם הרב מגלה עמוקות, רבי נתן שפירא, היה איש קדוש מאוד. אז שאלו את רבי נתן שפירא, נו, מה אתה אומר עכשיו על הבית חדש, קיבלו אותו בגן עדן, איזה קבלת פנים? אמר, כן, אבל הוא התעכב חצי דקה עד שהוא נכנס. למה הוא התעכב? אז הוא אמר, בגלל שדקדקו איתו, זה כתוב, כל זה מה שאני אומר לכם, כתוב בהקדמה שם של הספר. שהוא, בשעה שבא להיכנס לגן עדן, דנו אותו בשמיים בבית דין של מעלה מאיה, יום אחד הוא יצא מהבית מדרש. והיה קר קצת, והיו לובשים אז מעיל פרווה, לבש מעיל פרווה עבה, ויש איזה פרווה, זה היה נראה. והיה שם עגלה בסמטה של גוי, רתומה לשור וחמור. כתוב בתורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. עכשיו, החמור הוא חמור. הוא ראה את הבח, הוא חשב שחלילה וחס, חוץ מכבודו, איזה דוב הגיע. אז הוא פחד. מהפחד, החמור התחיל לזוז. התחיל לזוז, אז ממילא גם השור זז איתו. אז בגלל שבגללו בטעות ובשוגג שלא במתכוון בגרמה דגרמה היה שהשור והחמור זזו עקבו אותו עוד חצי דקה מלהיכנס לגן עדן. אז פה תראה כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. משהו פלא פלאים. אז מכאן רואים המעלה של תורה מסיני, שהיא תורה אמיתית שניתנה לנו מהר סיני. כך כותב גם הרב חידה בשם הגדולים, מערכת ספרים, שמה על עוד בית, בית יוסף. כותב דע, שבאותו דור היו שלושה גדולי עולם, ששלושתם היו צריכים, כל אחד משלושתם היה צריך להוציא את השולחן ערוך, ושלושתם היה שמם יוסף. הראשון היה הגאון המפורסם, רבי יוסף טייצק, עליו השלום, רשות שלו, משהו פלא פלאים, רבי יוסף טייצק, זה היה מגדולי הרבנים בסלוניקי, היה לפני למעלה מ-500 שנה. ותאר לך כמה קדוש היה תלמידו, זה הרב ראשית חוכמה. הראשית חוכמה כותב בשער הקדושה, ואני ראיתי בסלוניקי למורי רבי יוסף טייצק, שבמשך 40 שנה, שים לב, 40 שנה, לא היה ישן אלא על הכנפה, כנפה זה ספסל, ורגליו תלויות באוויר. הוא לא שם את הרגליים על הספסל בלילה, כדי שיתעורר אחרי שעתיים, שעה, שעתיים ויקום. והיה יושב ולומד 22 שעות ביממה. תן לך כמה היה לומד תורה. והוא זכה להעמיד תלמידים הרבה. רבי יוסף טייצק היה ענק שבענקים. אחד מגדולי התלמידים שלו, זה אמר אשדם. אמר אשדם, סיפרתי לכם שבוע שעבר, שהוא ביקש לזכות ליראת שמיים של הרמב״ם. הוא ביקש בהתחלה של התנאים, אמרו לו לא תוכל. ביקש של האמוראים, אמרו לו לא תוכל. מי זה אמר אשדם? רבנו שמואל במודנה. המרן בית יוסף מביא אותו הרבה פעמים, שוט הרשלם, מהרשלם, היה בדורו. ועד שזה קיבל עירת שמיים של הרמב״ם, ולא יכל לסבול מרוב פחד, שכב תחת הספסל, עד שביקש מהקדוש ברוך הוא שיקח לו את עירת שמיים הזאת. הוא לא יכול להגיע למדרגה של עירת שמיים של הרמב״ם. תבין מי זה היה מהרשלם. אז ככה היה עם הרשדם, זה רבו. אז תבין מהרע, מהתלמיד, תבין מי היה הרב. והיה השני המועמד בשמיים שיכתוב את השולחן ערוך, גם שמו יוסף, הוא מהריבל. מי זה מהריבל? מהרי בן לב, יש לו כמה כינויים. מהרי בן לב, מהריבל, רבי יוסף בן לב, היה תקיף מאוד, גם כן דיין בסלוניקי, והוא אפילו פעם אחת לא שמעו בקולו, עזב את העיר ועבר לקושטה, באיסטנבול. גר שם. אז זה מהריבל, היו שלושה. מהריבל גם היה איתו סיפור נורא, שפעם אחת איזה עשיר היה אצלו בבית הדין, והעשיר הפסיד, והוא כעס מאוד העשיר, הלך בשוק, ראה את מהריבל וסתר לו על הלחי. ואנשים פחדו להגיב, שתקו, בגלל ששתקו אותו יום הייתה שריפה ומתו 314 יהודים מהשריפה. והכל היה בגלל מהריבל, שלא מחו על כבודו של מהריבל. מאז ידעו מי זה מהריבל. אז היו שלושתם, רבי יוסף קארו, רבי יוסף טייצק, שהוא יותר מבוגר ממנו, ורבי יוסף בן לב, שגם כן יותר מבוגר, אבל מרן היה צעיר שבכולם. כותב הרב חידה, ובשמיים הסכימו שהרב רבי יוסף קארו הוא יכתוב את השולחן ערוך מפני ענוותנותו היתרה. לא, שים לב את המילים, צריך מאוד להיזהר שמדברים על גדולים. לא כתוב בגלל שהיה ענב, כי גם הם היו ענבים. אם אתה אומר שהוא היה ענב, כאילו הם לא היו. לא, כולם היו ענוותנים. אבל יותר ענב מכולם זה מרן רבי יוסף קארו. ועליו אמרו בני דורו, איש אשר המלך חפץ ביקרו. ביקרו, בראשי תיבות ברבי יוסף קארו. אז הוא זכה שהשולחן ערוך נכתב על ידו, דווקא על ידו. אז מכאן תראה את המעלה של זה. שם משה קיבל תורה מסיני, אומר הרמב״ם, הוא מסרה ליהושע, אומר שים לב שהוא שינה את המילים, אמר קיבל מסיני, קיבל זה קבלה ממש, למה? כי זה מידי הקדוש ברוך הוא לעצמו, אבל יהושע זה בשר ודם, מקבל מבשר ודם, הוא לא יכול לקבל ממש, הוא יכול רק שימסרו לו את התורה, אז יכול להיות שהוא יחסיר חלינה, לא חסר שלום, אני לא נכנס לזה, אבל שבשר ודם עם בשר ודם זה לא תמיד הכי מדויק, אבל משה רבנו זה מדויק אורגינל, ולכן הרמב"ן בהקדמה לתורה, אני חוזר את דברם, אני קיצרתי, הוא כותב שם שתדע שהוא למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, והוא לא שכח אפילו עוד אחת, הוא לא החסיר, והכל היה מובן וברור, לא צח כשמש. אז תאר לך, משה רבנו זכה היחיד בעולם שידע את התורה כולה על בוריה מתחילתה ועד סופה בלי שום מחסור, זה היה משה רבנו. יותר מזה, הזוהר הקדוש משבח אותו ואומר שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל המפתחות של כל האוצרות למעלה, וזה המלאכים היה לצנינים בעיניהם, חוץ לכבודם, מאוד כעסו שהתורה הייתה אצלם, ופתאום בא בשר ודם ילוד אישה ולוקח להם את התורה וכל האוצרות והמפתחות והגנזים בידו. אז בא הרמב״ם אומר שאחרי משה זה כבר מסרה ליהושע, ויהושע לנביאים, ונביאים לזקנים, וזקנים, אז הוא אומר מי אלה היו, מה הסדר, אז הרמב״ם עונה אותם. הרמב״ם כותב שיהושע היה הראשון, אחרי יהושע הוא נתן, והראיה, הוא מביא עוד ראיה, סליחה שאני דילקתי, הוא אומר תראה משה רבנו לא שכח שום דבר, אבל יהושע כשהיה חי משה הוא לא שכח כלום, אבל שנפטר משה, ככה גמרא אומרת, 300, ויש אומרים 3,000 הלכות, נשתכחו בימי אבלו של משה. הרי 30 יום היו בוכים על משה רבנו, כתוב בתורה, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי שם. עמדו שם ובכו על משה רבנו, כל יום אחד היה מספיק. אחרי היום באו לשאול את יהושע שאלות, השתכחו ורצו להרוג את יהושע, כך כתוב בגמרא, רצו להרוג את יהושע, אמרו לו מה אתה לא, זה אומר הרמב״ם, כן, כי יהושע זה בשר ודם, זה כבר מדרגה אחרת, לכן אצל יהושע הייתה שכחה, אבל אצל משה רבנו לא הייתה שכחה. אחרי יהושע באו שניים ולמדו אצלו, קיבלו ממנו את התורה, זה כלב ופנחס, אחריהם בא אלי הכהן, זה שלשלת של תורה שאחד מסר לשני, אלי מסר לשמואל הנביא, תראה את שמואל הנביא כבר איזה, הוא כבר מספר, איזה מספר למשה רבנו? אלי, כלב, יהושע, זה מספר 4, תראה לך שמואל הנביא. אחרי שמואל הנביא מי קיבל ממנו? דוד מלך ישראל, תראה מי זה היה דוד המלך, גאון גדול בתורה, מספרים עליו מצביא ומציירים אותו בתור איזה תותחן או איזה טייס, דוד המלך תלמיד חכם עצום היה, ולמי הוא מסר את התורה? לאחיה השילוני, ואחיה השילוני לאליהו התשבי, ואליהו לאלישע, ואלישע ליהוידע, יהוידע לזכריה הנביא, זכריה להושע, הושע לעמוס, עמוס לישעיה, ישעיה מסר למיכה, מיכה ליואל, יואל לנחום, נחום מסר לחבקוק, חבקוק לצפניה, צפניה לירמיה, ירמיה לברוך, ברוך לעזרא הסופר. עזרא הסופר מסר לשמעון הצדיק, אז הנה תקרא את אנחנו מתחילים פרקי אבות, הראשון שמעון הצדיק. אז זה תאר לך שושלת אחד איש מפי איש עד משה רבנו, עד הקדוש ברוך הוא. אז זה התורה שלנו, תדע כמה התורה שלנו קודש, ואיך צריך למסור נפש עליה ולא לזוז ממנה כלום. האלשך כותב בפרשת יתרו, הוא כותב שהכל היה בעל פה, ואז הוא, משה רבנו עליו השלום, הגיע למדרגה גדולה ומעלה רבה מאוד, ולא שכח, ככה הוא כותב, אפילו עוד אחת, מה שאין כן יהושע. הוא אומר, ולכן תדע ש... ולא נאמר משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, ככה אלשך כותב, מפני שלא שייך להגיד שילוד אישה יקבל מהשם יתברך. ולכן זכה, הוא אומר, בגלל שיהושע קיבל ממשה, הוא זכה לכבוש את ארץ ישראל, שים לב, אז לכבוש את ארץ ישראל זה לא צחוק, כמו שהיום אומר, תחזיר שטחים, לא תחזיר שטחים, או זה, זה לא משחק, ארץ ישראל זה לא איזה צעצוע, ארץ ישראל זה ארץ קדושה. יהושע לא סתם זכה לכבוש אותה, בגלל שהוא למד תורה מפי משה. אם אולי לומד תורה מפי משה, אז מרן אלשך כך כותב, הוא לא היה יכול לכבוש את ארץ ישראל, והוא כבש אותה, והיא ומסר אותם לעם ישראל, ובעבורו הוא אומר, אנחנו זוכים לארץ ישראל, ומכאן רואים את המעלה, כמה מעלה של משה קיבל תורה מסיני. אני לא סיימתי את כל החומר, אבל בעזרת השם יהיה המשך עוד בשבוע הבא בלי נדר. חזקו